אנחנו נמצאים ביום שני לפרשת חוקת, ספר במדבר, פרק י"ט, פסוק י"ח. בשיעור של אתמול למדנו על האפר של הפרה האדומה, למדנו על הכהנים שמתעסקים עם הפרה, למדנו מיהו האדם שנהיה טמא, מהי ההגדרה של אדם טמא שנוגע במת, או נוגע בקבר, או נוגע בכל, או נמצא איתו באותו אוהל, כל הפרטים שלמדנו. עכשיו אנחנו, הפסוק האחרון של אתמול היה, שהאדם הזה שהוא טמא, צריך לקחת בשבילו מהאפר של הפרה האדומה. מה עושים? נראה את השיעור של היום, פסוק י"ח. ולקח איזוב, וטבל במים איש טהור, ואיזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר. באמת לוקחים מהמים שהכניסו באפר של הפרה האדומה ומזים על כל מי שנטמע בטומאת מת. מתי מזים? כל מי שנטמע בטומאת מת, למדנו כבר בשיעור של אתמול, שיטמע שבעת ימים. במהלך השבעת ימים אומר פסוק י"ט, והיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיתו ביום השביעי, וחיבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב. במהלך שבעה ימים שהוא צריך לעבור כדי לטהר את עצמו מהטומאה, באותם שבעה ימים צריך פעמיים להזות עליו מאותם מים, ביום השלישי וביום השביעי. ואחרי שעברו הפעמיים של ההזיה הזו, אז ביום האחרון הוא צריך לטבול במקווה, ואז הטהרה שלו מושלמת. אומר רש"י, פסוק י"ט, וחיתו ביום השביעי, אומר רש"י, הוא גמר טהרתו, למרות שכבר היה כתוב, הוא התחתה בו ביום השלישי וביום השביעי, כן? למה כתוב? זה למדנו אתמול. מה זה עוד הפעם וחיתו ביום השביעי? הרי למדנו בפסוק י"ב שלמדנו אתמול, היה כתוב הוא התחתה בו ביום השלישי וביום השביעי. אז מתי הוא התחתה? התחתה הוא ביום השלישי. פה כתוב וחיתו ביום השביעי. חיתו זה חיתוי, זה טהרה. זאת אומרת שהחיתו, הכוונה זה הגמר הטהרה, זה ביום השביעי. פסוק ח', איש אשר יטמע ולא יתחתה ונחרטה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טמא, מי נידה לא זורק עליו טמא הוא. אדם שנהיה טמא בטומאת מת והוא נכנס לבית המקדש בטומאתו, חייב כרת. אומר רש"י, ואיש אשר יטמע וגומר, אם נאמר מקדש, למה נאמר משכן וכולי, כדאית בשבועות. רש"י כותב מאוד בקצרה, הוא רק מצטט לנו שבמסכת שבועות בגמרא בדף ט"ז עמוד ב', שם כתוב, הגמרא שואלת שאלה כזו. אתמול למדנו בפרק בפסוק י"ג, היה כתוב שמה שאם אדם היה טמא ולא תיאר את עצמו, היה כתוב שאת משכן השם טמא. מה אנחנו לומדים היום פה בפסוק ח', שאדם שהיה טמא ולא עבר טהרה, אז כתוב את מקדש השם טמא. מה זה משכן? זה המשכן שהיה במדבר. מה זה מקדש? בית המקדש בירושלים. מה ההבדל? מה זה משנה? למה התורה יכלה לכתוב או את משכן או את מקדש? והיינו יודעים שבכל מצב, אם אדם טמא נכנס או למשכן או למקדש, אז הוא חייב כרת. אז הגמרא שואלת, אם נאמר מקדש, למה נאמר משכן? מה הגמרא עונה? הגמרא עונה שאם לא היה כתוב את שניהם, לא הייתי יודע את שניהם. והגמרא עושה חשבון כזה, אם היה כתוב רק משכן, את אומרת, אני יודע מה, במשכן יש מעלה שאין בבית המקדש. למה? כי אנחנו למדנו כבר שאת המשכן היה צריך למשוח בשמן מיוחד, שמן המשחה, אז הוא עבר איזה תהליך קידוש מיוחד, אז אצלו, אם ייכנס אדם טמא, אז הוא חייב כרת. אבל בית המקדש שלא עבר את התהליך הזה, אז אולי חייב. לא חייב כרת. לכן התורה כתבה גם את מקדש. אותו דבר עכשיו הפוך. אם היה כתוב רק את מקדש ולא היה כתוב את משכן, הייתי אומר, מקדש זה בית עולמים, זה דבר שקדושתו קיימת לנצח. הוא אף פעם לא פוקע גם מזמן החורבן המקום קדוש, אז שם האדם תמה שנכנס חייב קראת. אבל המשכן שקדושתו הייתה ארעית רק בזמן שהיו במדבר ולאחר מכן בעצם אין יותר משכן, אז אולי שם אם תמה נכנס לא חייב קראת. לכן הייתה צריכה התורה לכתוב גם משכן וגם מקדש, לומר לנו שבכל מצב שהוא תמה שנכנס חייב קראת. פסוק חפה א',
אבל לא היה מצב שגם היה גם המשכן וגם בית המקדש.
לא היה. התורה כתבה ש כדי שנדע שגם בזמן המשכן חייב קראת אם אדם נכנס אליו, וגם בזמן המקדש חייב קראת אם אדם נכנס אליו, שלא יהיה מצב שמישהו יחשוב שהקדושה של המשכן גדולה יותר מהמקדש, או הקדושה של המקדש גדולה יותר מהמשכן, כי לכל אחד יש מעלה שאין לה שני. פסוק חף א', והייתה להם לחוקת עולם, ומזה מהנידה יחבז בגדיו, והנוגע במהנידה יטמע עד הערב. אומר רש"י, הכוונה היא כזו, מזה מהנידה, מה זה מזה מהנידה? רבותינו אמרו, למרות שאם היינו קוראים את הפסוק בלי רש"י היינו רוצים להבין לבד, היינו מבינים שהפסוק אומר שמי שמזה את אותה המים על התמה הוא בעצמו גם נהיה תמה. ובעצם כבר למדנו ביום ראשון שכל המתעסקים עם הפרה נטמעים. אמרנו מי ששוחט, מי ששורף, מי שאוסף את האפר, זה למדנו. לכאורה היינו חושבים שגם מי שמזה גם תמה. ככה היינו יכולים להבין את הפסוק בפשטות. אומר רש"י, לא, מי שמזה לא נהיה תמה, מי שמזה את האור. הרמב"ם אומר שזה קל וחומר. למה קל וחומר? אם הוא מתאר את הטמא, אז בוודאי שהוא בעצמו טהור. הרי כתוב ומזה מהנידה יחבז בגדיו. אומר רש"י, לא זה הכוונה. ידוע שתורה שבעל פה מסבירה לנו את התורה שבכתב לפעמים בצורה כזו שזה לא כפי שאתה קורא ואתה מבין איך שהוא את הפסוק בהבנה שטחית, יש כאן הכוונה אחרת. וזה רש"י אומר, רבותינו אמרו, הגמרא במסכת נידה אומרת שהמזה טהור, מי שמזה את המים לא נהיה טמא, הוא טהור. למה כתוב מזה מהנידה יחבץ בגדיו? אומר רש"י, וזה בא ללמד שהנושא מי חטאת טמא טומאה חמורה. אדם שהוא סוחב על גבו את המים הללו שמעובבים שם, האפר של פרה אדומה, הוא נושא את זה על גבו לא למטרה כרגע להזות, אלא סתם הוא מחזיק את זה. הנושא מי חטאת הוא טמא בטומאה חמורה. מה זה נקרא טומאה חמורה? טומאה חמורה פירושו לטמא בגדים שעליו. הוא נהיה טמא שאם הוא ייגע בבגדים, בין בגדים שעליו, אפילו אם הוא ייגע בבגדים אחרים, הוא יטמא אותם. מה שאין כן בנוגע, אם אדם רק ייגע במים של המי חטאת, הוא לא יהיה טמא בטומאה חמורה לטמא בגדים. מי שנושא מי חטאת יהיה טמא בטומאה חמורה לטמא בגדים. וזה שהוציאו בלשון מזה, יבואו וישאלו איפה ההיגיון. אתה רוצה להגיד לי שמה שכתוב פה מזה מהנידה זה לא מי שמזה, אלא מי שכאילו היה כתוב כאן והנושא מהנידה? אז שיהיה כתוב והנושא מהנידה. למה התורה כתבה הוא מזה, שהייתי יכול להבין שהכוונה היא מי שמזה, ואתה אומר לא, למרות שכתוב מזה הכוונה היא לא מזה אלא נושא, אז שיהיה תכתוב והנושא. אומר רש"י, וזה שהוציאו בלשון מזה, זה שבפועל התורה כתבה את המילה הוא מזה ולא כתבה את המילה נושא, לומר לך שאינן מתמים עד שיהיה בהם שיעור הזה. אם הוא נושא טיפה אחת של מהנידה לא נטמע, הוא צריך שהנשיאת המים המתמה אותו תהיה מים בכמות מסוימת. כמה מינימום? שיעור הזה. כמה זה? אמרנו קודם שאיך מזים, אמרנו בפסוק י"ח ולקח איזוב וטבל במים ומזה. אז כמה מים צריך כדי שהם יתפסו על הגבעולים של האזוב ויצליחו לעזות על הטמא? כמות כזו של מים, אם אדם נושא אותם הוא נהיה טמא. והנוגע. הרי הפסוק חילק את זה לשני חלקים, היה כתוב ככה: ומזה מהנידה יחבז בגדיו, והנוגע במהנידה יטמע. זאת אומרת שיש הבדל בין הנושא לבין הנוגע. מה ההבדל? רש"י: והנוגע וגומר יטמע ואין טעון כיבוז בגדים. זאת אומרת, באמת תומתו של הנוגע פחותה מתומתו של הנושא. סוג חב ב', ובזה מסיימים את הנושא של פרשת פרה אדומה: וכל אשר ייגע בו הטמא יטמע, והנפש הנוגעת תטמע עד הערב. מה הפסוק הזה אומר? אומר רש"י כך: כל אשר ייגע בו הטמא הזה שנטמע במת. זאת אומרת, היה לנו כאן מת, מישהו נגע במת, הוא נהיה טמא. אדם הזה שטמא בגלל שהוא נגע במת, אם הוא ייגע במישהו אחר, אז הוא מטמא אותו גם כן. הוא מטמא, אם הוא נגע בכלים אחרים או בבגדים אחרים, הוא יטמא את הכלים, את הבגדים, שהם גם יהיו טמאים שבעה ימים. זאת אומרת, יש כאן בדרך כלל כל דבר שהוא מקור טומאה ומישהו נוגע בו, הנוגע יורד ברמת הטומאה שלו. מי שנוגע בנוגע שוב יורד ברמה, וכל ירידה ברמה משנה את ההלכות מה הוא יכול לטמא. ככל שהוא יורד ברמה, אז גם הרדיוס, המרחב שהוא יכול לטמא, קטן. נראה עוד מעט רש"י יגיד שהמת עצמו קוראים לו אבי אבות הטומאה. מי שנוגע בו נקרא אב הטומאה, וכשהוא נוגע במישהו אחר הוא נקרא ראשון לטומאה, כמו תולדה. אז לכן, מכיוון שהמת עצמו זה אבי אבות הטומאה, אז אם האדם שנגע במת הוא נהיה דרגה פחותה, נהיה אב הטומאה. לכן אב הטומאה, הכלל הוא שאב הטומאה מטמא כלים ובגדים לשבעה ימים. זה מה שכתוב: וכל אשר ייגע בו הטמא הזה שנטמא במת יטמא, והנפש הנוגעת בו. אם אדם ייגע במי? בטמא מת. זאת אומרת, היה לנו כאן את המת שהוא אבי אבות הטומאה, מישהו נגע במת הוא נהיה אב הטומאה. בן אדם שיגע באב טומאה, אז הוא לא נהיה טמא לשבעת ימים, אלא הנפש הנוגעת בו בטמא המת תטמע עד הערב. זאת אומרת, אם, מה למדנו מזה? שאב הטומאה מטמא אדם ליום, אב הטומאה מטמא בגדים לשבוע, אבי אבות הטומאה מטמא את כולם לשבוע. אב הטומאה, כשהוא רוצה להמשיך הלאה, כלים ובגדים לשבוע, בן אדם ליום. זה מה שרש"י אומר כאן. למדנו, מה למדנו מזה? שהמת אבי אבות הטומאה. אז אם הוא אבי אבות הטומאה, אז מי שנולד ממנו, זאת אומרת מי שנגע בו וירד ברמה, הוא אב הטומאה. אז הוא עדיין אב, הוא עדיין מקור, והנוגע בו, זאת אומרת מי שנגע במת, הוא אב הטומאה. מכיוון שהוא אב הטומאה, הוא מטמא אדם, הוא יכול לטמא אדם, אבל מה הוא מטמא אדם? ליום. זאת אומרת, מי שנגע באב הטומאה לא עובר תהליך של שבעה ימים, אבל כלי שנגע באב הטומאה עובר תהליך של שבעה ימים.
הבגדים שלנו,
בגדים גם כן. זהו פירושה לפי משמעה והלכותיה. אומר רש"י, מה שהסברתי עד פה, מתחילת פרשת חוקת עד פה, הסברנו את כל מה שקשור לפרה אדומה, עד פה הסברנו את הפירוש הפשוט ואת ההלכות שלו. אבל לסיום, עובר רש"י ככה במהירות על פרטים רבים מתחילת הפרשה עד פה. הוא עובר על כמה וכמה פרטים ורוצה להסביר אותם בצורה של מדרש, בצורה פנימית. ומדרש אגדה, אני רוצה להגיד לך, מדרש אגדה על כל הנושא הזה של פרה אדומה העתקתי מיסודו של רבי משה הדרשן. מה רבי משה הדרשן אומר? מה דבר מעניין? וזהו, ואז יש כאן לפי הסדר מה כתוב בפסוק ב', פסוק הבית, למדנו כבר 22 פסוקים מהפרשה. בפסוק ב', בפסוק השני של הפרשה, היה כתוב: ויקחו אליך. מה זה ויקחו אליך? אז ויקחו אליך פרה אדומה. אומר רש"י, כתוב ברבי משה הדרשן, מי זה ויקחו אליך? מי שלהם. זאת אומרת שעם ישראל צריכים לשלם מכספם כדי להביא את הפרה אדומה. מה הנקודה פה? כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם. זאת אומרת, כאן הרעיון שרש"י יגיד מתחילה ועד הסוף זה רעיון אחד, עם ישראל חטא בחטא העגל, פרה אדומה באה לחפר על חטא העגל. כל פרט בפרה אדומה נראה איפה הוא מחפר על חטא העגל. חטא העגל מאיפה בא? עם ישראל הוריד מכספו את הנזמים ומזה עשו את העגל, כך יביאו זו לכפרה משלהם. צריכים להביא את הפרה אדומה שיביאו מכספם. פרה אדומה, למה דווקא פרה אדומה? למה לא כבש? ולמה לא שור? וסה? מה מיוחד בפרה? ולמה דווקא אדומה? ולמה דווקא פרה? זאת אומרת ככה, משל לבן בן שפחה שתינף פלטין של מלך. בא ילד של השפחה ולכלך את הארמון של המלך. אמרו, תבוא אמו ותקנח הצועה. מי ינקה? תבוא אמא שלו השפחה ותנקה את מה שהילד עשה. ככה נמשל, תבוא פרה ותחפר על העגל. הפרה זה האמא של העגל. עשו עגל לזהב, אז תבוא הפרה, האמא, ותנקה. למה אדומה? כי על שם, הפסוק אומר בספר ישעיהו, אם יאדימו כתולה, חטאים דומים לצבע אדום, שהחטא קרוי אדום. אז צריך פרה אדומה לחפר על החטא שהוא מסומל, מרומז באדום. תמימה, למה צריך שיהיה הדמימות? בתמימות על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומים, בגלל חטא העגל הם נהיו בעלי מום. תבוא זו ותחפר עליהם ויחזרו לתמותם. לא עלה עליה עול, צריך להביא פרה אדומה שאף פעם לא עלה עליה שום מסע. למה? מה הרמז בדבר? כשם שפרקו מעליהם עול שמיים, הם בחטא שלהם פרקו עול שמיים, לוקחים פרה שאף פעם לא היה עליה עול והיא באה לחפר. זה הכל על פי רעיון שכתוב, שרוצים להקות משהו או לתקן משהו, לוקחים את התיקון ממנו עצמו. כמו שרוצים לרפא לו עלינו חולה, אז האנטיביוטיקה זה בעצם קצת מהמחלה עצמה מכניסים, ומזה ניתן לו להתגבר. נכון, הנחה שמגיש כל דבר. המשל הזה נאמר בספרים, שרוצים לקחת מסמר ולהכניס אותו בתוך העץ, אז הפטיש יהיה מאותו חומר של המסמר. המסמר הוא ברזל, תביא ברזל שהוא מאותו חומר, ואיתו אתה יכול להקות על הברזל. אז אתה לא לוקח פטיש ממעץ. ככה כל דבר. אחר כך היה כתוב בפסוק ג' אל אלעזר הכהן. למה לא מביאים את זה לארון הכהן? אומר רש"י, כשם שניקלו על... קודם כל, למה בכלל כהן? ואם כהן, למה לא האבא? כשם שניקלו על הארון שהוא כהן לעשות העגל, אז ככה מביאים את הפרה לכהן. אבל למה לא לארון, למה לבן שלו? לפי שהארון עשה את העגל, לא נעשה את עבודו הזו על ידו, שאין קטגור נעשה סנגור. הארון הוא כאילו הקטגור, הוא זה שעשה את העגל, אז לא מביאים את התיקון אליו, מביאים את זה לבן שלו. פסוק A היה כתוב, ושרף את הפרה. למה שורפים את הפרה? כי השם שנשרף העגל. כתוב אחר כך משה רבינו, כשהוא ירד מאב, ראה את העגל, אז הוא לקח אותו, לקחו אותו, והתיחו אותו, ושרפו אותו. אחר כך כתוב שצריך להשליך לתוך השריפה שלושה דברים, עץ, ארז ואזוב ושני תולת. למה שלושה מינים הללו כנגד 3,000 איש שנפלו בעגל? קודם כל רש"י מתייחס למה שלושה, למה לא יותר או פחות, כנגד הכמות. למה דווקא אותם שלושה, למה לא סוגים אחרים? אומר ככה, וארז הוא הגבוה מכל האילנות, ואזוב זה נמוך מכולם, סימן שהגבוה שנתגאה וחטא ישפיל את עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר לו. פסוק ט' היה כתוב למשמרת, שלוקחים מהשריפה של הפרה, אמרנו מחלקים את זה לשלושה חלקים, שליש אחד צריך להיות למשמרת. למה למשמרת? כמו שפשע העגל שמור לדורות לפורענות, שאין לך פקודה, אין עונש במשך כל הדורות בהיסטוריה שאין בה מפקודת העגל, שנאמר וביום פוקדי ופקדתי וגומר. כשהקדוש ברוך הוא מעניש, בכל עונש הוא שם קצת מחטא העגל. אז לכן הכפרה, שזה האפר של הפרה, גם צריך להיות למשמרת שישאר לתמיד. וכשם שהעגל מטמא כל העוסקים בו, כך פרה מטמא כל העוסקים בה. ידוע כתוב בהלכה שעבודה זרה מטמא. העגל מטמא כמו שהפרה מטמא. כשם שניתרו באפרו, איך עם ישראל נהיה טהור מהחטא של העגל? משה רבינו גם בעגל כתוב שנאמר ואיזר על פני המים, משה רבינו פיזר מהאפר של העגל שהוא שרף ועל פני המים ואיזה על בני ישראל, לכך לקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, לכן מזים על הטמא גם כמגומר. פה בעצם רש"י סיים גם להסביר את כל נושא של פרה אדומה גם על פי הפנימיות. יש כאן כמה, עוד שש פסוקים, וזה כאן עובר לנושא אחר, וכאן רואים בצורה מאוד בולטת שהתורה שלנו היא לא ספר היסטוריה. התורה שלנו זה ספר של הוראות יומיומיות. רואים את זה, איך רואים את זה? פשוט בצורה בולטת. עד פה למדנו מה התרחש בעם ישראל מיציאת מצרים, נגיד מספר שמות. עד פה, עד ספר במדבר, עברנו תהליך קצר מאוד של זמן מיציאת מצרים עד פה, זה סיפור של שנה ושלושה חודשים. יצאו ממצרים בפסח, בנו את ה... אחר כך היה שנה ששלחו את המרגלים, חזרו, קורח ועדתו, כל הסיפור הזה היה בשנה השנייה, שנה ושלושה ארבעה חודשים, עד פה סיימנו הכל. כל הסיפור של פרה אדומה, מתי הוא נאמר? הוא נאמר עוד לפני זה, הוא נאמר בשמיני למילואים, בראש חודש ניסן. פסוק הבא, פסוק חף, עובר במהירות למתי? מדלגים על 39 שנה, לא מספרים שום דבר מה היה במשך קרוב ל-40 שנה במדבר. שום דבר, מה? כך הרבה סיפורים סיפרו לנו על תקופה קצרה, מדלגים מיד מה קרה בראש חודש ניסן
לפני
כניסתם לארץ בשנת ה-40. כי כל מה שהיה באמצע למשך שנים הם לא דברים שנוגעים לדורות, לא מספרים לנו, עוברים רק למה שנוגע. ויבואו בני ישראל כל העידה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותיקבר שם. זה היה בסוף שנת ה-40. איפה יודעים שזה היה בסוף שנת ה-40? כי כתוב, ויבואו בני ישראל כל העידה. מה זה כל העידה? אומר רש"י, כל העידה, עידה השלמה. מי שנשאר בשנת ה-40 זה כבר חבר'ה שנכנסים לארץ. כל אלה שהיו במשך 40 שנה, היו כל שנה שכבה שמתו. כאן שכבר מתו מתי מדבר, סיימנו כבר, מתו כולם. והילו מי שנשארו פה בסוף שנת ה-40, פרשו לחיים. ותמת שם מרים, מרים מתה במדבר צין בשנת ה-40. שואל רש"י שאלה, למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לכאורה הפרשה של פרה אדומה עם ישראל שמעו בשנה השנייה במדבר, בראש חודש ניסן, ופתאום מדלגים לסיפור שהיה בעוד 39 שנה גם בראש חודש, בחודש ניסן, כן? כעבור כך הרבה שנים, למה הצמידו את העניין של פרה אדומה לעניין הזה של מרים? מה הקשר? לומר לך, מה קורבנות מחפרים אף מיתת צדיקים מחפרת. כמו שקורבן, כתוב שהפרה אדומה זה נקרא קורבן, כמו שקורבן מחפר, ככה גם שצדיק מסתלק מן העולם, זה נחשב כפרה לכל העולם כולו. ופה שמרים הסתלקה, הסילוק של מרים זה עניין של כפרה לכל העולם. ותמת שם מרים, איך היא מתה? ידוע שיש מיטה של צדיקים גדולים שנקרא מיטה בנשיקה. מה זה נקרא מיטה בנשיקה? זה מצב כזה שהיהודי מתחבר, הרוח, הנשמה של הצדיק מתחברת לרוח העליונה של הקדושה העליונה, ואז נשמתו יוצאת. כמו נשיקה, כפשוטו, מה זה נשיקה? שהפה אל פה זה רוחו של המנשק, מתחברת לרוחו של השני. זה נקרא נשיקה. כשאומרים על מוות, מוות בנשיקה, זה מיטה של צדיק, פירושו שהנשמה שלו מתחברת לנשמה האלוקית, וככה נשמתו יוצאת, זה בלי איסורים ובלי עניינים. כתוב שמרים מתה בנשיקה. אבל לא כתוב בתורה שהיא מתה בנשיקה. על מי נאמר שמת בנשיקה בגלוי בתורה? על משה רבנו. ויאמר שם, על פי השם. מה זה על פי השם? זה ביטוי שהוא מת בנשיקה. אהרון לומדים ממשה. כן? כן, אהרון ומרים, אהרון ומשה, אחד לומד מהשני. כן, אהרון היה קודם. כן. אצל אהרון לומדים את זה ממשה, כן? אצל אהרון כתוב היה לאהרון בהוראה על פי השם, אצל משה כתוב וימת על פי השם, לומדים מהוימת של משה, שזה הולך גם שמה שכתוב אצל אהרון ויעל על פי השם זה היה מיטה. אהרון ומשה היו שניהם מיטה בנשיקה, אומר שגם אצל מרים היה מיטה בנשיקה. אבל לא כתוב כאן בפסוק במפורש ותמת שם מרים על פי השם, למרות שזה היה בנשיקה, לא כתוב. למה? מפני מה לא נאמר בה על פי השם? שאינו דרך כבוד של מעלה. זה לא דרך כבוד למעלה להגיד שזה היה נשיקה למרים. כן, בגלל שהיא אישה. אבל זה היה אותו דבר. ובארון נאמר על פי השם. איפה? באילמסי. באילמסי כתוב היה לארון על אור ההר וימת על פי השם. מארון לומדים ממשה, כן? כי אצל אהרון לא כתוב, כשהתורה אומרת, מספרת על המוות של אהרון, לא כתוב באותו פסוק וימת אהרון על פי השם. זה כתוב אחר כך במקום אחר ויעל על פי השם. אצל משה כן כתוב וימת על פי השם. משה לומדים, אהרון לומדים עם משה, אבל מרים גם היה אותו דבר. מה קרה מיד אחרי שמרים נפטרה ולא היה מים לעידה? ויקלו על משה ועל אהרון. 40 שנה, 39 שנה במדבר, יש להם כל הזמן מים. ברגע שמרים הסתלקה, אין מים. מה קרה? אומר רש"י, ולא היה מים לעידה, מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים. מרים היא זו שבזכותה היה מים. למה? למה בזכות מרים? כי מרים עשתה מעשה טוב שקשור למים. כשהשליחו את משה ליאור, כתוב שאחותו מרים עמדה מרחוק לשמור עליו. אז המעשה הטוב שהיא עשתה בקשר למים גרם לכך שבזכותה בא מים ליהודים 40 שנה, 39 שנה. ברגע שהיא הסתלקה, אין מים. ואז מה קורה שאין מים? מיד היה תלונה. וירב העם ממשה ויאמרו לאמור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני אדוני. הלוויינו מתים במצב של דבר, אבל לא בצמה. אומר רש"י, ולו גוונו, הלוואי שגוונו בגווה אחינו, במיטת אחינו, בדבר. לימד, מה, לא, מה, למדנו פה, שמיטת צמה מגונה ממנה. למות במיטת דבר, במגפה, שהיה במשך, למדנו כבר שהיו כל מיני מצבים שמתו במגפה, למדנו רק בפרשת קורח, 40 שנה, 39 שנה קודם, היה מגפה שמתו הרבה יהודים, אז הם אמרו, הלוואי היינו מתים במגפה, בדבר, ולא במים, בצמה. בגבר, אומר רש"י מבחינה דקדוקית, בגבר שם דבר הוא, כמו במיטת אחינו. ולא ייתכן לפרשו כשם מתו אחינו. לא אומרים, הלוואי היינו מתים בזמן שהאחים שלנו מתו, אלא מתכוון לומר, הלוואי היינו מתים בסוג המוות שמתו אחינו. שאם כן, אם הם היו מדברים על הזמן ועל המוות, היה לו להינקד בגבוה. אם היה כתוב בגבוה אחינו, אז הם היו מדברים על המוות של אחינו. כמו שכתוב בגבוה אחינו, אז הם מתכוונים לא על ה... זה שם דבר מבחינה דקדוקית, ולא שם, ולא תואר מצב ותואר מקרה. פסוק ד', ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו בעירנו? ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה? לא מקום זרע וטעינה וגפן ורימון ומים עין לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד אדוני עליהם.